ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep. בשיתוף הופס, עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את The Sweep Pod, הביאו את עמדותיכם. שלום, סתיו.
אהלן.
שלום, סגר.
ערב טוב, דביר.
פרק סגר נפלא לכולכם, ובואו נצא לדרך כבר, בלי להמתין, עם הסקרים שלנו, אם אתם...
וואו.
פי המזכרים. The Sweep בטוויטר, זה המקום בו אתם יכולים לעשות זאת. סגב, קח את זה אליך.
סקרים אבדול ג'אבר, חברים. בואו נתחיל, האם סתיו ביקר במועדון חשפנות?
מי? מה?
האם...
מה פתאום?
האם אביב ביקר אי פעם במועדון חשפנות? ועכשיו נשמע גם את התשובה של סתיו אולי. 59% אמרו שלא. אנחנו...
צודקים.
כן, אנחנו צודקים.
רפי נמש.
רפי נמש היה אחד המצביעים.
אמרת אביב. אביב של סתיו.
אביב של סתיו. עכשיו יש לנו ששלושה
סקרים... באמת? 59 אמרו לא?
59% אמרו לא. רק 41% אמרו...
איזה מאזינים תותחים יש לנו?
יותר מזה אני אגיד לך שחלק... שחלק מהמאזינים כתבו שאתה אמין, ושאתה לא תשקר על דבר כזה, ושאתה מכבד את המין הנשי, ותתתה, ותתתי. אתה רק מדרדר, קיצור. כשאתה תרוץ לרשות הממשלה, והאמת תצא לאור.
אני הסיבה שבי לא תוכל להתרומם כפוליטיקאית, אבל לא נמשיך פה.
שלושה סקרים רצופים על אצבעות. אצבעות ב-NBA, אצבעות של מייקל ג'ורדן, אצבעות של כולכם. בואו נתחיל. אם למייקל ג'ורדן, סתיו, היו רק שלוש אצבעות ביד החלשה שלו, אתם תבחרו איזה, כל אחד בחר לעצמו בראש, האם הוא טופ 10 אול טיים, אול סטאר, שחקן רוטציה, או לא ב-NBA? מה אתה אומר?
גאוט, מה זאת אומרת?
גאוט, קודם כל מדובר רק על היד החלשה, ויש לו, הוא עובד רק שתי אצבעות, סך הכל.
בדיוק, תן לי טוק את פרסונלי.
31% מנצחים אולסטאר.
סך זווה.
זה היה מאוד קרוב ללא ב-NBA בכלל. 27% הצביעו לא ב-NBA.
כמה אחוז הצביעו טופ 10?
טופ 10 אול טיים אמרו 25% ושחקן רוטציה 17% בלבד. קום אחרון.
קשה לחשוב על מייקל ג'ורדן ג'ייל שחקן רוטציה פשוט. עדיף לחשוב עליו לא ב-NBA.
נכון, מצד שני, לאבד רק שתי אצבעות ועוד ביד החלשה ואתה כבר לא ב-NBA?
בוא נגיד שאם אתה לא מסוגל להיות טופ 10 אול טיים עם שיבת שתי אצבעות ביד החלשה, אתה כנראה לא הגאוט.
כנראה. סקר הבא שלנו! אם היו נשארות לו רק שתי אצבעות ביד החלשה. אני אתחיל מלמטה. 18% הלכו לשחקן רוטציה. גם פעם זה המקום האחרון. 22% הלכו לטופ 10 אול טיים, וזה היה מאוד 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 צמוד. שוב בין האולסטאר ללא ב-NBA, 31% אמרו שהוא לא ב-NBA. זה היה הרוב, רק 29% לאולסטאר.
בגדול, אני יכול להסיק שמישהו יותר טוב עם
בגדול, מה
שהם אומרים, מאשר עם שלוש אצבעות?
לא, הפוך. בגדול מה שהם אומרים זה שאם היו לו שלוש אצבעות ביד, הוא היה אולסטאר, ואם הייתה תאונה מחרידה, ירדה לו אצבע, הוא כבר לא ב-NBA, הוא פורש כאילו.
כן, אני מבין מה הרוב, אבל אם אני לוקח כאילו טופ 10 ואולסטאר ומחבר ומחוץ לליגה ורוטציה מחבר, אני חושב ש...
לא, אנשים... טועה.
אני טועה, אוקיי.
אתה טועה.
Moving on,
סקר אצבעות אחרון, אם הייתם שחקן כדורסל והייתם צריכים לוותר על אצבע אחת בלבד, על איזה מהן הייתם מוותרים? על הזרת, על האמה, על הקמיצה או על האצבע? את האגודה לשארנו כי זה כזה, אתה יודע, תהיה חיובי קודם כל.
יש ארבע אופציות בטוויטר.
ומי יוותר על האגודה לבן?
בוודאי שאני יודע את זה דביר, אני כותב את הסקרים גם בטוויטר. 3% בלבד רצו, היו מוכנים לוותר על האצבע. 10% היו מוותרים על האמה. 42% במקום השני ויתרו על הקמיצה והזרת, אוי הזרת. גודלה כנראה כן משפיע. 45% היו מוותרים על הזרת. מה איתכם? נראה לי זה...
נראה לי באופן עקרוני, כאילו, על כל דיון של אצבעות, כאילו, זה בא זרת. כאילו, אני חושב ששמו את הזרת גם בידיים וגם ברגליים, כדי שתעשה איזשהו טרייד-אוף עליה. נגיד, אתה נתקע באיזושהי סיטואציה נוראית, אתה אומר, קחו את הזרת שלי ואנחנו פיטים.
אני לא יכול להתעלם מהמשפט, על כל דיון של אצבעות זה בייזרת.
כן, כאילו.
כל דיון שהיה לי על אצבעות עד היום זה היה בייזרת.
אני חושב שזה סתר נפלא לפעם הבאה, עם כל דיון של אצבעות זה
בייזרת. נגמר בזה, בייזרת. אלו היו הסקרים, דביר, חזרה אליך.
טוב, אין לנו רשמים, כי סתיו לא עושה רשמים בפרקי זום או בפרקי סגר. מה הקטע הזה שוב?
זה לא עובד טוב.
אוקיי. זה עובד טוב כשאנחנו לא בסגר?
דיבייטבול.
אז נעבור ישר לדברים מסביב לליגה,
נקרא לזה? ככה? כן, כמו ש... כן.
טוב. אז נתחיל מהנושא המרכזי שלנו השבוע, אני חושב, וזה הקורונה. כמה מפתיע. קבוצות התחילו להיפגע, יש לנו כבר משחקים כמו דנבר פילי, שפילי עלו עם 8 שחקנים, וזה היה ביום שבת, ביום ראשון כבר ראינו משחק אחד נדחה, לאחר שבוסטון נשארה כמעט בלי שחקנים בכלל, ויש לנו גם השבוע כבר אנחנו למדים ממש לאחרונה, סלטיקס בולס בשלישי יידחה, פליגרנס מאבס שאמרו להיות משוחק הלילה בין שני לשלישי, גם נדחה. אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף, ולשאול אתכם, מה דעתכם על מה יקרה בסוף? זאת אומרת, האם יהיה איזה שינוי כלשהו בתצורה של הליגה, ניכנס לבועה, תהיה איזה עצירה גדולה, האם הפלייאוף ישוחק כרגיל, האם יהיו חיסונים עד הפלייאוף, מה אתם חושבים שיהיה האנדגיים של הסיפור הזה של העונה?
אני לא יכול לדמיין מצב שתהיה הפסקה, הפוגה, או אפילו מעבר של עונה סדירה לבועה, זה כישלון קולוסלי של הנהלת הליגה, אם אכן מגיע למצב הזה. ל-NBA היה את החיסרון בזה שהם היו הליגה המקצוענית מה-Big Three שנאלצה להפסיק עונה באמצע, היה להם את החיסרון הזה. מצד שני, היה להם את כל הזמן שבעולם להסתכל על הבייסבול ולהסתכל על הפוטבול, ששיחקו עונה רגילה בלי בועה, וללמוד איך מתמודדים עם המצב הזה של דחיית משחקים וכמויות גדולות של שחקנים שנכנסים לפרוטוקול קוביד מסיבה כזאת או אחרת, והם היו אמורים להגיע לעונה הזאת כשיש להם את כל הכלים להילחם בזה. ומרגיש לי שדברים בנאליים כמו קבוצה חלופית, שחקנים שעוד איזה 4-5 שחקנים שתמיד מטיילים עם הקבוצה כדי להיות אם צריך אותם, דברים מאוד בסיסיים שהיה בבייסבול, ה-NBA לא לקחו, הם הרחיבו את הרוסטר הפעיל ל-15 שחקנים, ואנחנו רואים שבטווח מאוד מאוד קצר, אנחנו רואים משחקים שמתבטלים, או משחקים עם ספורטיביות מפוקפקת, וזה מאוד מפתיע, כי אם עד עכשיו אדם סילבר והנהלת הליגה הצטיינה והובילה את הנושא הזה של קורונה בצורה שכולם הסתכלו עליהם, עכשיו הם נראים באור מאוד מאוד שלילי, בגלל היעדר יכולת... להתמודד עם זה תוך כדי העונה. עכשיו אני אלך לשאלה שאתה שאלת, ובעיניי הפתרונות, אחד מזה מה שאני אמרתי, בואו ניקח כל קבוצה, יהיה לה עוד איזה 5, 6, 7, או מהאפיליאט של הג'יליג שלהם, תטייל איתם, ותמיד יהיה להם שחקן שאם עכשיו יש להם 7 נכנסים לבידור, 7 נכנסים במקומם. הדבר השני זה...
בידור?
כן? NBA זה בידור, לא?
נכנסים לבידור.
יצאתי בזה יפה.
תוכנית גנוזה של דודו טופז.
נכנסים לבידור.
נכנסים לבידור, דודו טופז.
זה היה כשהוא בכלא, הוא תכן לעשות את זה מהכלא. וואי, זה היה רע.
זה היה שחור מאוד.
הדבר השני, תראה, הפרוטוקול קורונה של ה-NBA, אני יודע לפי מה שקורה בארץ, אני פחות מכיר את הדברים בארצות הברית, למרות ששם במדינות שלמות המצב מאוד מאוד רע, הוא מחמיר יותר ממה שאנחנו מכירים. אם אתה בחשד למגע, זה 10 ימים אוטומטיים, איקס בדיקות שצריך לעבור, אני חושב שאולי הם ישקלו להקל קצת את הזמנים ולצמצם את הכמות בדיקות ומרווחים, כדי שהדברים יותר חלקים, הליגה לא יכולה להרשות עצמה הפסקה, היא לא יכולה לרשות לעצמה בועה לעונה סדירה, וברמה הערכית הם קיבלו את ההחלטה לא לגנוב במרכאות חיסונים מאנשים שבאמת צריכים את זה, אז הדרך להתמודד עם זה זה להבין שיהיו, אנחנו נשלם את זה במחיר המשחקים הלא ספורטיביים, אבל אנחנו לא יכולים להגיע למצב של ביטולים אחרי ביטולים אחרי ביטולים, כי זה בסופו של המשחקים יש לה כסף, ופה אני חושב שיהיו הקלות ברמת המרווחים, ויהיה חייב להיות כבר מצב של רוסטר מורחב או רוסטר חלופי.
אתה חושב שהפרוטוקולים של ה-COVID הם נוקשים מדי?
אני לא רוצה להגיב אם נוקשים מדי או לא, או אני לא יודע, אני מרגיש שהם הלכו על הסייף סייד ואני תמיד בעד זה, אבל אני עכשיו לובש את הכובע של הליגה ואת הכובע של מי שזה הכסף שלו ומי שזה העבודה שלו, ובהסתכלות הזאת יכולים לצמצם 10 ימים לשבוע, יכולים לצמצם 3 בדיקות חיוביות לשתי בדיקות חיוביות, או בדיקה אחת, סליחה, שליליות, בדיקה אחת שלילית, הם יכולים להחליט שמגע נחשב חשיפה X ולא חשיפה Y, זה עניין של החלטות שלהם, גם המדיניות בארצות הברית היא שונה ממדינה למדינה, והליגה היא סוג של אוטונומיה חוקתית, כי בואי, זה ליגה קומוניסטית ולא ליגה קפיטליסטית, אז אני חושב שיש להם את המרווח לשחק עם זה, אם אני חושב שזה, אתה יודע, מחמיר מדי או לא, אני לא מכניס את הדעה אישית לי, אני חושב שכאילו, השחקנים צריכים לשמור על עצמם, אבל once הם החליטו לשחק ולא להיות בבידוד ולא להיות בסגר ולהסתכן ככה, אז כנראה הם מוכנים לעשות ויתורים כאלה או אחרים בנושא הקוביד, אז טוב, אין לי תשובה חד משמעית, זה פשוט, זה נראה לי המסלול שלה ומולכים.
לא, אלתרת מאוד יפה את העובדה שאין לך תשובה חד משמעית. אני אשאל אותך דווקא משהו שכן נראה לי שאתה תהיה לך יותר דעה לגביו, אתה השוויית לבייסבול ולפוטבול, שתי הליגות שבהם צריך לשים את האצבע על ההבדל המרכזי בינם לבין ה-NBA, זה פשוט כמות השחקנים והמשמעות של סופרסטארים. ובפוטבול, ב-NFL ראינו שלפעמים אתה יכול לאבד 7-8 שחקנים ועדיין להמשיך לשחק, וזה לא יראה ביזיון כמו פילי אולי עם 8 שחקנים, או בוסטון לא יכולה לעלות בכלל. המשמעות של הסטארים היא יותר חשובה ב-NBA, אבל גם המשמעות של שחקנים עצמם היא הרבה יותר חשובה.
אני מסכים, ואחד שהתחלנו דיון על הקוביד, נשאלה שאלה אם בכלל יש טעם לקיים משחק כמו פילי נגד דנבר. התשובה היא לא, אבל הליגה לא קיבלה את ההחלטה לשחק פילי דנבר בגלל שהיא רוצה לשמור על ספורטיביות, היא פשוט לא רוצה לבטל משחקים. זה גם מה שה-NFL החליט. דרך אגב, היה משחק מאוד מביך, המשחק של דנבר שהם שיחקו בלי אף כקוורטרבק, וזה היה משחק מול ניו אורלינס, והיה משחק מאוד נוראי. ההחלטה היא לשחק בכל מחיר, ואם אתה משחק בכל מחיר, אז כן, יהיה תוצגות מביכות של חבורה שהם חמישייה של שחקני ג'י ליג, שאולי אפילו שחקנים שהוכתמו רק אתמול שסתובבו בחצי פרישה, או מאירופה, או whatever, אבל אם את החלטה שלך היא לשחק בכל מחיר, ולסיים את העונה הזאת, ולהתקדם לעבר הפלייאוף, אז זה המחיר שצריך לשלם. עכשיו, יכולים להגיד ללכת על החלטה נגדית, בסדר, אנחנו ניתן עכשיו לשותפים שלנו 80% ממה שהבטחנו להם, אבל מה שניתן להם יהיה תמיד סגלים טובים ואיכותיים לפי היכולת שלנו. אני פשוט לא מאמין שלוותר על 20% המשחקים זה אופציה שבכלל מישהו מניח על השולחן.
אתה טוען שזה העונה של ג'מאל קרופורד לחזור.
עוד על זה בהמשך.
עוד על זה בהמשך, סבבה. כן, אין יותר מדי איך לצפות את מה הולך להיות, זה לא נראה טוב, זה התחיל במשחק בדיחה של פילדלפיה עם טייריס מקסים, חמישייה של טייריס מקסים על ה... פרקט, וזה ממשיך בביטול דאלאס נגד מי? דאלאס נגד ניו אורלינס, ושיקגו נגד בוסטון, אם אני לא טועה.
כן.
אחר, וזה כאילו... אתה מתחיל לראות לא טוב. קראתי באיזשהו מקום שצריכים גם להסתכל כמובן על המשחקים שכן משוחקים. זאת אומרת, לא להיות כזה שליליים, ואיך התקשורת מציגה באור נורא 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 חזק את הביטולים האלה, ולדעת שיש 95% או 90, או לא יודע כמה באחוזים, זה שכן משוחקים ושכן הסגלים שם...
כן, אבל אני חושב שזה בכלל לא משנה הזווית שלא מסתכלים על זה, זה העניין של מה הליגה שמה לעצמה כמטרה. ועד כמה שאני יודע, לא... אין שום איזשהו התייחסות למצב שקבוצה אחת תשחק את מלוא המשחקים, וקבוצה אחרת תשחק חלק מהמשחקים, וגם... בוא...
שמרו לעצמם את החופש פעולה כאן. הם לא רוצו לקבוע בתקנון משהו שמצטרכו להתחייב עליו.
גם אין לך, אין לך גם לוז, אין לך גם לוז אחרי האולסטאר. אני מניח שחלק מהמחשבה על זה, זה האופציה להשלים משחקים שנדחו.
זה חופש פעולה לליגה.
הכל בסדר, אני פשוט חושב אני חושב שצריך להסתכל על על איך הדברים נראים, וכאילו, אתה אומר, נכון, 95% משוחקים, זה בסדר, זה אחלה, אם אנחנו הולכים לעונה של 90% המשחקים, או הם הולכים להמיס המון משחקים בחלק השני של העונה, בסדר גמור, אז למה להתאמץ לשחק את, את פילדלפיה דנבר? הדואליות הזאת היא מאוד מאוד לא ברורה לי.
זאת הבעיה, נכון.
אם אתה מקבל החלטה, אני עכשיו לא רוצה...
95%?
כן. אם אני מקבל החלטה, אני רוצה לשמור על האינטגריטי של המשחקים, ואני השארתי עצמי את האופציה ואת החלון להשלים משחקים בחלק השני של העונה, מעולה, לא רוצה לראות דנבר, פילדלפיה. דרך אגב, ברגע שהמסה קריטית זה לא, אם אתה מסוגל לשלוף את השחקן השמיני מאיפשהו, אתה לא מסוגל לשלוף איזה, אם אני עכשיו צריך לשחק עם 8 שחקנים, שחלקם הם גם השחקנים של ה-14 וה-15, אז המשחק הזה הוא חסר ערך ספורטיבי, בגלל זה אני חושב שלא נכון בהכרח להסתכל על 95. הדבר השני זה, בואו נבחן שנייה את הפרוטוקולים, הרי... כל הפרוטוקולים, מעבר למה אני, מתי אני משחק או לא משחק, היום אמורים להיות מצב כזה ששומרים על השחקנים בריאים. וגם פה יש איזשהו כישלון, אם אתה מגיע למצב שיש לך כל כך הרבה שחקנים שנמצאים תחת חקירה אפידמיולוגית, או נדבקו הלכה למעשה. רוב הסיכויים שמייקל פורטר לא משחק בגלל שהוא חטף קוביד, למרות שמותר לו לחשוף את זה באופן, כאילו מותר לא להגיד, לא, הוא לא חייב להודות בזה, אבל עצם העובדה שזה כבר פעם שנייה שהוא ממשיך ומדברים על תקופה כזאת, מצביע כנראה על קוביד, גם ג'ייסון טייטום כנראה לא משחק בגלל קוביד, אז גם פה הליגה נכשלת ביכולת של לשמור על השחקנים של הבריאים, או כאילו ביחד עם השחקנים, זה לא בהכרח רק הליגה.
כן, אני בדיוק, אני חושב שהביקורת שלך קצת נוקבת מדי. יש הרבה...
אוקיי.
לא, אני רוצה לעבור על, אז אם יש לך עוד משהו לשאול, אז זה
סביר. רציתי להגיד שבאמת מה שצריכים לשים במרכז העניינים, אתה רואה את כל השחקנים וקפיצות וכיפים ובלגנים ובספסל כולם, הדבר היחיד שיכול קצת למנוע את זה, זה לא יהיה כיף, זה לא יהיה נוח, יהיה הרבה ביקורת על זה מצד המועדונים, מצד השחקנים, אבל באמת להפריד אותם גם את השחקנים, אין ספסל, אין המועדים, תרווחו שם את העניינים, אימונים תעשו בפחות זמן של ביחד, יותר מחולק לקבוצות, ככה שאם כבר מישהו נפגע, אז לא יהיה לך 8 שחקנים בסיכון, ושיכולים לחזור רק אחרי 3 ימים, וחצי מהם אחרי שבועיים, זאת אומרת, תנמיך את הסיכון פה.
הכוכבים טסים, הסקראבס נוסעים באוטובוס.
לא יודע, משהו כאילו, גם במטוסים, תרווח את זה, שתי כיסאות.
קואוץ'?
הקואוץ' יושב בפרסט קלאס.
הלאה, נקסט.
טוב, סתיו העלה את זה. סתיו העלה
את הכל, נראה לי.
לא, כן, סתיו העלה הכל. לגבי למלובון, האם הוא הדבר האמיתי? נראה שהדברים מתחילים להתחבר לאח בול השלישי. פורמנס, טריפל דאבל עם 10-10, אבל פר 36 הוא מעמיד מתחילת העונה כמעט ממוצע טריפל דאבל עונתי. מרגיש שהוא מתחיל להרגיש בנוח על המגרש, מה אתם אומרים על הלמלו?
אני... דבר ראשון, מה שהחשד במרכאות הראשון שהיה זה שהוא יהיה שחקן מלהיב, הוא יהיה שחקן מלהיב. אתה רואה את זה, יש לו את הטאץ' הזה, יש לו את הפלור הזה על המגרש, יש לו את המסירות האלה שבאות משום מקום, הוא הופך את המשחק למשהו... הרבה יותר כיפי ומפתיע, במיוחד בקבוצה אפורה כמו שרלוט. אני עדיין לא מוכן להציר שיש פה סטאר, ויש פה מה שאנחנו רואים ב-4, 5, 6 משחקים האחרונים, זה כאילו השחקן שהוא יהיה. אני לא משוכנע עדיין על הזריקה, אני לא משוכנע עדיין איך הוא מסתדר בהגנה, אני די בטוח שהוא יהיה שחקן טוב בליגה הזאת, אבל אני עדיין לא מוכן להכריז שיש פה כוכב בהתאבות.
אני חושב ש... כן, תשמע, אין לך... גם לונזו היה לו איזה 5 דקות שאתה אמרת שהוא יהיה כוכב, ובינתיים הוא נראה לא יודע אם פלופ.
אני חושב שזה אף פעם לא אמרתי את זה על לונזו. אני חושב שמה שאני אמרתי על לונזו, שכשהוא יוקף בקבוצה ממש טובה, אז הוא יוכל להוציא מקסימום היכולות שלו, שנובעות בעיקר ב-IQ כדורסל והבנת משחק מאוד גבוהה. אני לעולם לא האמנתי שלונזו יהיה שחקן שהמספרים שלו יקפצו לך, אני פשוט חשבתי שהוא יהיה פיס שהופך קבוצה מאוד טובה לקבוצה עוד יותר טובה. למלו בינתיים מראה סימנים של אני הולך להיות סופרסטאר. אני פה עוצר את ההתלהבות, ואני חושב שהוא שחקן מאוד שונה מאוד, יש דברים מאוד מאוד דומים, שזה היה ראיית משחק, אבל ברמה של מה הטופ של המלו ומה הטופ של לונזו, זה שני שחקנים שונים, אז דווקא לא רוצה את ההשוואה ללונזו, אבל אני עדיין שם בברקסים.
אבל הם אחים.
זה נכון.
אני אתן לכם איזה נתון כלשהו, שאני חושב שהוא מאוד מעניין. יש שני שחקנים שבולטים השנה בשרלוט, מהסיבות שהם במאזן 5-5, וזה למלו ומיילס ברידג'ס, ואני אגיד את שני הנתונים על שניהם. שרלוט פתחו כל משחק העונה עם אותו הרכב, למעט ביומבו שהחליף את זלר שנפצע, והרכב של גרם, רוזיר, היוורד, וושינגטון וביומבו, יש לו את הנט רייטינג השני הכי גרוע בליגה, מינוס 22.9, זה נוראי. ואחת הסיבות כאמור שהן ב-5-5, זה שהרייטינג שלהם משתפר, פלאים, כשאתה ממיר את גרם ווושינגטון, בבול וברידג'ס שעולים מהספסל, ואז האופנסיב רייטינג שלהם, שים לב סתיו, משתפר מ-88.7 ל-103.8, על ידי החילוף של השני שחקנים האלה. וזה חלק מאוד משמעותי, וזה דבר שנעלם מהעין, אבל בדרך כלל שניהם עולים ביחד ורואים ביחד את הפרקט, וזה חשוב, כי ברידג'ס העונה ממש משפר את מה שראינו אלו במשחקים האחרונים, מהעונות האחרונות, ויש לי גם עוד נתון שמשלים של זה, אבל ב-two main combinations של הכי טובים מבחינת נט רייטינג של שרלוט, מיילס ברידג'ס מופיע ב-7 מהשמונה הראשונים, כאשר כולם למעט אחד עם נט רייטינג חיובי, קבוצה שנמצאת באופן כללי בנט רייטינג שלילי, זאת אומרת שהעניינים נראים טוב יותר כשהוא על המגרש, הוא על המגרש בדרך כלל יחד עם למלו, אז שני הדברים נכונים, גם למלו מבחינת המספרים האישיים שלו, וגם לחשוב משפר את התכנים של ידו, ספציפית מיילס ברידג'ס שמתחיל לראות יותר טוב העונה.
אני לא זוכר, אני חושב אמרת שהם משתפרים כשוושינגטון מוחלף בגרם ולמלו מחליף את...
וושינגטון וגרם מוחלפים בבול וברידג'ס, אני מנסה לעשות פה עושים דאוט של שני אלה.
סבבה, אני לא, כמובן לא יודע את הנתון הזה, וזה מאוד מפחיד אם אתה גרם ווושינגטון, וגרם אני דעתי עליו עוד מעונה שעברה ידועה, ואני חושב שהוא מיצא את שלו בתור פקטור משמעותי בקבוצה הזאת, ואני רוצה להאמין שהוא יהפוך להיות סיקסמן אוף דה בנץ' בהמשך. אני כן מדמיין חמישייה של וושינגטון סנטר עם ברידג'ס, למלו ורוזיר, ושים שם איזשהו... והייוורד, כחמישייה... מה?
עשים שם איזשהו, זה השחקן שנתנו להם את
מסקונטרה. כן, ברח לי זה. אבל מצאתי אותו לפני שכאילו זה. אז בעיניי זה חמישייה מרתקת של כדורסל ברמה ההתקפית.
כן.
סך הכל, גם רוז'יר, הייתי בטוח שהוא ייתן נפילה, זה נפל על גרם, ובינתיים נראה טוב, כמובן שהייוורד הוא... השחקן ששכחת הוא באמת נראה הדבר הכי טוב השנה בשרלוט, אבל נראה שיש שם משהו נחמד כזה בתור קבוצה, זה גם תמיד כיף להסתכל על קבוצה שאתה בטוח שהיא תהיה ממש 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 גרועה, ואז...
זה מעבר לקבוצה גרועה, אני חושב שכרגע שרלוט היא קבוצת ליג פס.
בסדר, אני אומר, וזה בדיוק, ואז אתה פתאום... מקבל תצוגות נחמדות, פתאום כל מיני שחקי, איכשהו דברים מתחברים ו... נורא כיף.
יש לך מבזק להגיע אליו. אתה מוכן?
אוף. נו, סגרתי את ה...
אנחנו עוברים למבזק. אני אסגר לפתח את הלינק שהוא קיבל בוואטסאפ.
כל השיחה הזאת תרד בעריכה.
היא לא חייבת.
לא חייבת גם. מה מבזק, חברים יקרים? קפטן הודו בקריקט, וירת קולי, ואשתו, הכוכבת הבוליוודית, אנושקה שרמה, הכריזו כי נולדה להם בת ראשונה. בציוד שצייץ ביום ראשון, וירת הלין, על הערות...
הוא הלין.
על הערות גזעניות שנשמעו מהיציע במשחק של הנבחרת ההודית באוסטרליה. נבחרת הגישה תלונה רשמית לאיגוד הקריקט, אחרי שהשחקנים ג'ספריט בומרה ומוחמד סיראג' סיפרו כי הם הותקפו בקריאות לאורך המשחק. אגדת רלי פריז דקר שיט, הוא באוריו. לא צדקתי?
יוברט.
יוברט אוריו. נפטר בגיל 68. יוברט, שהיה האדם הראשון שזכה במרוץ ברכב וגם באופנו, נאבק ארוכות במחלה, כך מפי מארגני המרוץ. ולבסוף, בסרטון טוויטר של שתי דקות, לא יודע, לא סיפרו פה, אוג'י סימפסון מבקר את האנישה שיקבלו המסתערים על הקונגרס, ומעלה את השאלה, האם זה באמת Justice for All?
זה היה המצחיק שלי מהשבוע. אוי. אוי, זה פשוט, האירוניה התאבדה.
גדול. זה היה מבזק. אז דביר, אתה יודע באיזה מחלה, מה קרה לו? ממה הוא נפטר? מסרטן?
לא פורסם.
לא פורסם.
זה, אני חושב שעשינו על זה סקר, אבל כאילו, אוג'י בטוויטר...
באיזה מחלה יוברט אוריול נפטר?
גם את זה עשינו בסקר, וגם אם אני חושב שאוג'י זכה, לא. אבל אוג'י בטוויטר הוא דמות שקשה כאילו לסנוע.
לא, אוג'י בטוויטר נראה כאילו זה חשבון שהוקם כדי להמשיך את הזיכוי אל תוך האזרחות.
תמשיך את הזיכוי, לא הבנתי.
כן, כאילו אם ג'וני קוקשן עשה את העבודה כדי להוכיח שהוא זכאי על ידי זה שהוא הוציא אותו זכאי במשפט עצמו, חשבון הטוויטר הוא אוג'י הכי נחמד והכי חמוד בעולם.
נכון, זה מה שאני אומר, קשה לשנוא אותו.
להמשיך את הדעת הקהל החיובית אל תוך
זה, ה... זה בדיוק כמו שאמרתי, קשה לשנוא אותו, אתה רואה אותו וזה, והוא חמודי.
כן, אבל אני אומר שוב, זה חמודי, מרגיש עם האג'נדה מאחורה, החיוך שלו מרגיש כאילו יותר מדי.
אתה בן אדם ציני, אני יותר מתחבר לרגש לאנשים.
טוב, אז אנחנו נעבור למצחיק מהשבוע, כי זה כבר היה המצחיק מהשבוע האחרון שלך. יש לך עוד אחד?
כן, יש לי, ג'מאל קרופורד.
מה איתו?
אז הוא צייץ עכשיו את ההמלצה שלו למה הליגה צריכה לעשות, כדי לפתור את בעיית הקוביד, ותגידו לי אתם מזהים איזשהו אינטרס. אני מקריא. Expand the rosters. Sign players that are in a pool. G-leagues. Vets. Whatever. So is available bodies games can continue. האם הוא בקטגוריית ה-vets או ה-bodies?
זאת שאלה מצוינת לסקר. יפה. אחלה.
לי היה גם משהו קטן. רגע, נמצא את זה. אז שבוע הבא יש את הפלייאוף, הפוטבול מתחיל, היה את הווילד קארד שהסתיים בשבת וראשון, וטום בריידי יפגוש את דרור בריס. למי שלא מבין בפוטבול או בספורט בכללי, אלו שני אנשים מאוד 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 מבוגרים. אז פיט בלקבורן פרסם ציוץ שהוא כותב, טום בריידי versus דרור בריס, next week. on the history channel.
מה שיותר מדהים לבריידי, היה מישהו, אחד הערוצים, לא יודע איזה, הראה שקופית של ה-QBs הכי מבוגרים שזרקו TD, זה שניהם בגיל 43. אחד מהם זה טום בריידי, ויראו תמונה שלו, והשני זה קווטרבק שקוראים לו ג'ורג' בלנדה, ויראו תמונה שלו. שניהם היו בני 43 בעת צילום התמונה הזאת, אחד נראה בן 32, והשני נראה בן 67.
זה בס הזה לעמוד
לי. אני חושב שזה בלנדה.
כן.
ניחשת טוב, דביר.
ניחשת טוב, כנראה.
טוב, אם אנחנו בציוצים, אז אני אמשיך. טוטנהאם ניצחה את מרין מהליגה 80 בערך באנגליה 5-0, ומייקל אוהן העלה לטוויטר את השאלה, האם שחקן של מרין שיושב על הספסל הוא סאב מרין?
ראיתי את זה כמה.
בגלל זה רציתי לתקן אותך, מרין, ולא מרין, אבל כי אז יצא בכלל.
סאב מרין.
אבל היה איזה קטע עם קרולי שאני לא זוכר, אז אפשר להתקדם.
יופי, כרגיל תרומה מעולה. ודבר נוסף זה שלחתי...
תגגלו, קטע עם קרולי.
שלחתי לכם לפני זה, פחות או יותר הכל סביב השידור של משחק הווילד קארד ב-NFL, בין הברז לסיינטס בערוץ ניקולודיון, זה קרה. והיה שם פשוט הכל. זה אחר מזה ש... תותחי סליים וירטואליים באנזון, ויאנג שלדון קופץ מהמסך להסביר מה זה פול סטארט,
ובריפליי כזה אבק שיוצא מהרגליים של השחקנים שהם רצים ו...
כן.
הכל צבעוני.
מוזרים, נגיד מיץ' טרובויסקי, הקווטרבק של, של, של הברס, קיבל את תואר ה-MVP, הניקולודיאן ואליבל פלר, והוא היחידי שקיבל את זה אי פעם. אז יש לו את זה על, על דיבה הומס. ודבר נוסף שקרה שלא תוכנן, אבל נאמר פאק בשידור בניקולודיאן, על ידי שחקן על הקווים.
גדול.
אני לא בקטע של צחוק, השידור הזה זה עתיד של הטלוויזיה.
השידור הזה מה?
הוא עתיד של טלוויזיה, של שידור משחקים.
זה מדהים, אני ראיתי את מה ששלחת, אני אהבתי על זה, אני אמרתי כאילו, איך לא כל ה... כאילו, איך אפשר להשיג את השידור הזה? זה מכניס לך כל כך פן ואופטימיות ושמחה, זה כזה...
כזה נקרא.
עם הרצינות המוגזמת הזאת, תנו לי את הקאבריץ' של המשחק, של מה שקוראים גם מסבירים, מה קורה, רגע, וטאצ'דאון, זה שש נקודות, וזה מושלם, מושלם.
יפה.
חזרה לליגה. סתיו העלה את השאלה, הפעם זו שאלה של סתיו, האם הקליפרס בדרך לעוד עונה מאכזבת?
לא יודע למה הוא שואל את זה.
אז סתיו, יש לי התקלה אליך פה, כאן במקום.
כן, תתקיל.
האם העונה שעברה של קליפרס הייתה מאכזבת?
כן.
למה?
אמנם שימו מקום שלישי במקום שני במערב, אני חושב שהיה להם לא הרבה משחקים מעל דנבר, הם היו לא מרשימים בבועה, הם היו עוד פחות מרשימים בפלי אוף, וזו קבוצה שסימנה לעצמה מטרה, ולא הגיעה לעצמה, לא הגיעה למטרה הזאת. עכשיו יש הבדל בין מאכזב לכישלון, אני לא אגיד כישלון, אני פשוט אומר מאכזב.
האם הם היו קרובים לנצח את דנבר, ואני אשאל את זה אחרת.
הם היו קרובים לנצח את דנבר, גם היו יכולים להפסיד את דאלאס, אז כאילו על המשקל של one bounce, ה-one bounce הלך פעם אחת לטובתם, ופעם אחת הלך עם פורזינגס. אז כאילו, אתה יודע.
אני לא אומר שהם לא היו מאכזבים, אבל אני אומר שאתה לא יכולת לדעת את זה באמת בתחילת העונה, ומה שקרה בפלייאוף היה יכול גם לקרות אחרת.
דבר ראשון, אם יש פה מישהו שבאופן עקבי הצהיר על בעייתיות אצל הקליפר, זה אני. שהם בבעיה, הם בבעיה, לכל אורך העונה אתם אמרתם, אבל אני יודע מה הולך להיות, הוא יודע מה הולך להיות, ואני אמרתי, הם בבעיה, הם בבעיה. אז כן, אם אתה שואל אם יש מישהו שצפה את זה, זה הוא במקרה יושב מולך, או מולך וירטואלית.
יש פה כמה טעויות. אחד זה שאני לא אמרתי תמיד שהם יהיו בסדר ויהיו בסדר, אמרתי שאני לא יודע מה לראות מהם, אני מאמין שיש בהם יותר ממה שאנחנו רואים בעונה, אבל גם אותי הטריד לאורך העונה, העובדה שהם לא מראים את זה על הפרקט, ואני לא אומר את זה כדי לבוא ולהגיד, הקליפרס לא הייתה להם עונה מאכזבת, הייתה להם עונה מאכזבת. אני אומר שאנחנו כרגע בשלב מוקדם יותר מדי בעונה, בשביל לדעת את זה, אני מזכיר, המאזן שלהם כרגע הוא, איפה הם עומדים? אתה יודע? רק כדי לראות שאני לא עושה פה טעות.
כן, אבל אתה יכול גם להסתים את
ה... הם ב-7-4 שנה, לצורך העניין, לצורך ההשוואה.
שוב, אני, גם שנה שעברה הם סיימו במקום השני במערב, אני מסתכל על הבעיות שעולים שנה שעברה, על, על איך שהם שיחקו כקבוצה, על האם הם באים ומראים דומיננטיות, מראים התקפה שעובדת כיחידה, אפילו הגנה שעובדת כיחידה. מה?
מקום שלישי באופנסיב רייטינג.
אוקיי, אז אני לא יודע על מה אני מדבר. אני, האי-טסט שלי אומר דברים אולי מאוד יעילים, כאילו קוואי מדהים, וגם פול ג'ורג' פתח טוב, אבל אני לא חושב שמשהו מהבעיות שהפיינו את המונה שעברה, אני מרגיש שבאו לפתרון, אבל שוב, אני מציג את זה כשאלה, ואתה יכול להגיד, בעיניי בינתיים הם פגז, ולא רואה בעיה, כאילו זה תשובה זה.
לא, אני לא אומר פגז, אני אומר שיש להם בעיות, ויש להם אפילו יותר בעיות משנה שעברה, אם שנה שעברה יכולנו להגיד, בסדר, פול ג'ורג' פצוע בשלב הזה, והם מאוד... הולכים באיזי על קוואי ולא עושים, ולא משחקים back to back, ובקושי משחקים אתם ביחד, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו רואים מהם, יחסית הם מסחפים השנה, לפחות בינתיים.
קוואי שחק back to back לראשונה מזה 4 שנים.
בדיוק.
אני לא טועה.
ומה שאנחנו, הבעיות מתעוררות למרות זאת, אז הם אמורים להיות יותר טובים ממה שהם היו בשלב הזה שנה שעברה, נטו בגלל שהכוכבים שלהם משחקים, לו ויליאמס, שהיה אופציה קלה של 20 נקודות מהספסל, סקורר משחק פחות טוב, מונטרזל בסוף מורגש את העזיבה שלו. אני לא יודע אם סרג'י באקה מצליח למלא את מקומו. לא שמטרזר שחקן הגנה כזה חזק, אבל ציפית שסרג'י באקה יגיע, הוא ייתן דברים אחרים, במיוחד בהיבט ההגנתי. הם לא קבוצת הגנה טובה עד עכשיו, וזה מוזר לקבוצה שיש לה פול ג'ורג' קוואי וסרג'י באקה בהרכב הם יהיו כל כך גרועים. הם מסתמכים יותר מדי על שחקנים כמו ניק בטום, אז אני לא חושב שאין בעיות. סליחה, גם פטריק בברלי כשחקן הגנה אמור להיות, הקבוצה אמורה להיות טובה מזה. אני פשוט אומר שאנחנו מוקדם מדי בשביל שאני אדאג, ובסוף זה איפה אתה רואה אותם מבחינת הטירים. דיברנו על זה שהלקרס התחזקו, אז יכול להיות שהלקרס כן ברחו להם קצת מבחינת איפה שאנחנו נמצאים בטירים, אבל הם סוליד בטיר השני במערב.
כן, ולגמרי. אבל אני חושב שהם לא מודדים את עצמם לפי זה, אבל מסכים. שום דבר לא גרם לי לחשוב שהם לא עדיין בטיר השני. יש קבוצות שאפילו מדאיגות אותי יותר מהם. אני א', לא בדקתי ולא ידעתי שהם מקום שלישי באופנסיב רייטינג, אז אני לוקח עוד אפילו חצי צעד אחורה, אבל אני כן מסמן אותם להמשיך לעקוב, כי אני בינתיים לא אוהב את מה שאני רואה.
כאילו, ידעת שהם 26 בדיפנסיב רייטינג?
אני ידעתי שהם לא טובים בהגנה. תראה, יש דברים שאתה מסתכל וברורים, ברורים שהם לא שומרים, וההתקפה, קוואי ופול ג'ורג' משחקים מאוד מאוד טוב, אז אולי, כאילו, אתה יודע, קטונתי מלחשב עכשיו נט רייטינגס וכאלה, אבל אין שם...
לא צריך, יש לך באתר.
לא, אני לא יודע להגיד לך אם זה שהקוואי נתן רצף של שניים, שלושה משחקים, שהוא היה מאוד מאוד טוב, והמשחק שלה, אחד על אחד שלו, שזה לא רק מתחיל את ההתקפה, זה גם סיים את ההתקפה, זה לא בדיוק... איזשהו שלו, הוא לא מניע את ההתקפה בקטע של לשלב ולעשות מהלכים, אלא בעיקר מתחיל ומסיים, אז אבל הוא כל כך טוב שזה מעלה את הנט רייטינג, אבל מה שאני ראיתי זה לא התקפה טובה. אבל שוב, העיניים נוטות לשקר בשני הכיוון, גם הגנה וגם התקפה, במקרה הזה הם שיקרו לי בהתקפה, אבל הם לא שיקרו בהגנה שהם נראים רע.
אוקיי.
Okay.
שאלת שאלה שאני לא הצלחתי למצוא לו תשובה, אז אני אשאיר את זה ככה, אבל איזה קבוצה מהמפתיעות או מהמחזבות תישאר כזו? לא מצאתי, לא מפתיעה ולא מחזבת שאני מאמין שהיא תישאר כזו, אז אם אתה יכול לתת לי אופציות, אני אשמח.
שרלוט כמפתיעה, ואני מאמין שתישאר קבוצה של 500 ומעלה. זה קבוצה שאני...
אם 5-5 נחשב קבוצה, כאילו, בגלל שזה שרלוט מפתיעה, אז אני מוכן...
אני הייתי מאוד, חשבתי שבא...
כרגע מקום 8.
כן, 50%.
חשבתי שאטלנטה יהיו הרבה יותר טובים, הם לא פתחו טוב, והם לא, לדעתי, וגם היה את הדיווח על הביקורת של ג'ון קולינס על טרי יאנג, ההתקפה שלהם לא משחקת באותה צורה יפה שהם... שיחקו שנה שעברה וגם לא זורמת, אז פה הם פתחו 3-4, ואני מתחיל קצת לחשוש, הם ברמת המאכזבות, כי ציפיתי שהם יהיו הרבה יותר טובים כבר מההתחלה.
דרך אגב, לויד פירס נמצא אצלי בטופ 3, הוא עומדים להיות מפוטרים ראשון.
וושינגטון, אני לא יודע כמה אנשים יגידו שהם אכזבה, אני חשבתי שהם יהיו מאוד מאוד רעים, אבל הם מאוד מאוד רעים, ואני לא רואה אותם יוצאים מזה.
מה לגבי פיניקס? זה לא קצת לא יפה כלפי המועדון להגיד שהם לא מפתיעים?
לא, הם מפתיעים. אני פשוט לא מאמין שזה
יישאר ככה?
לא, אני כן מאמין שזה יישאר ככה. אולי לא 7-2 במקום שני.
אז מה זה יותר? אתה לא מאמין שזה יישאר ככה, או אתה לא מאמין שזה הפתעה?
אני לא מאמין שזה הפתעה. שמתי איתם 4-5 במערב לפני תחילת העונה, והם שניים עכשיו.
כן, מקום שני במערב, זה
מפתיע. כן, אבל זה אפשר
שמשחק.
זה אפשר שמשחק.
לא, אבל השאלה הייתה אם היא תישאר או לא תישאר. אז פיניקס לא קבוצה של 7-2, היא גם, כמו שכתבי רמה, 4-5, אולי 3, זה הכל במסגרת החשיבה על האימור, אז לא יודע, סבבה, זרוק את פיניקס לשם.
אתם מוציאים את טורונטו מהבוץ?
אני
לא רואה סיבות יותר מדי גדולות לשינוי תאומי. תתנו לי את הסיבות למה טורונטו כאילו דיבר על זה, לא פתחו טוב, לא תתת, או לא יודע, סייה כאן פתח פחות חזק, ובינתיים יש להם שתי ניצחונות בתשעה משחקים, הם לא
מקבל,
מקום אחרון
נכון.
רק בזכות וושינגטון ודטרויט שאיתם בקונפרנס, זה מאוד מאכזב, ואני לא,
אני
לא, לא יכול לשים את האצבע על משהו שאומר, אה, זה היה פצוע, אה, משהו
אני לא
צריך
מבין
עוד להתחבר, קבוצה חדשה.
לא, סלב, אני לא מצליח להבין אותך, אני תחזור חזרה, אם סתיו עושה עכשיו תפיחה על השכם של עצמו, אני אעשה תפיחה על השכם של עצמי. תחזור לפרקי פתיחת עונה, תשמע מה אמרתי על טורונטו, דיברתי על האובדן של
פריסוף
ריבאקה בתור שחקני הגנה, שנה שנייה ברציפות שמאבדים שחקני הגנה, גם את זה אמרתי אפילו בפרק שעבר, הם ירדו מדיפנסיב רייטינג של טופ 5 בשלוש שנים האחרונות, הם נמצאים ב-18 בדיפנסיב רייטינג, וזה לא רק ההידרדרות בדיפנסיב רייטינג שלו קחת במחורה, זה גם כמה התקפה שלהם בנויה על זה שהם משיגים עצירות קלות בהגנה, וזאת הסיבה, אני לא חושב שהם יהיו ככה קוראים כמו שהם קוראים עכשיו, אבל הם לא, אבל אני שבוע שעבר אמרתי שנראה אותם כזה באזור הפליינג טורנמנט, ולא באזור ה-5-6-4 בטוחים בסיד שלנו במזרח, ושם אני רואה אותם.
בעונה רגילה בלי פליינג טורנמנט הם לא בפלי אוף.
לא, אני חושב שיכול.
איך שהם נראים כרגע.
בסדר, אז אני אומר, תנרמל את זה עכשיו לעונה רגילה, אני חושב שהם איפשהו בין מקום 7 ל-9, 8 ל-10, כאילו זה פחות יותר האזור שלהם.
אז אתה לא מאמין שהם ימשיכו, אתה מאמין שהם קצת, או שאתה מאמין שקבוצות אחרות יותר גרועות.
לא, יש להם סדר זכרים כזה שלא מאפשר להם להיות כל כך גרועים, עדיין ון בליט, עדיין פספס יאנקם, עדיין קייל לאורי, עדיין אורג'י, הם חייבים להיות קצת יותר טובים ממה שהם עכשיו, אבל הם לא יכולים להיות טובים כמו שהם היו בשנים קודמות.
אוקיי. טוב, זהו, נראה לי, כאילו מה, אורלנדו אולי מפתיעים קצת?
אבל הם לא יישארו
שם. אבל הם תמיד שם, לא, לא יישארו באזור הזה? שבע, שמו, שבע, שש כזה.
הם עבדו את מרקל, לא נחמד.
יש להם את ווץ', זה מה שהם היו עד עכשיו גם, זה מה שהם המשיך לקחת אותם קדימה, וכל עוד הוא בריא, אז לקבוצה הזאת יש סיכויים לנצח.
סיכוי לנצח תמיד, יש להם קנטה וושינגטון.
טוב, יאללה. דבר אחרון, סתם דיברת על הצפיפות של הקונפרנסים, יש לך איזה סיבה לזה?
אז דיברתי על זה בתחילת עונה, וזה עדיין מרגיש כמו פרי-סיזן, אבל אני חושב שזה לא, לא, זה חלודה ועייפות, כאילו מי ששיחק עד זה חלק, כאילו מתקדם בעונה, זה, וקבוצות שהלכו קדימה בבועה, זה עייפות, וקבוצות שלא שיחקו זה חלודה, וזה איפשהו מתבחבש לנו, ובגלל זה הכל צמוד, אין לי הסבר אחר, זה התנודתיות מאוד מאוד גדולה. לפני כמה, אתמול או שלשום, ניהלתי שיחה עם מישהו, אחד מהם כאילו, לא יודע למה אני לא אומר את השם. דיברתי עם איציק, ו... לא יודע למה אני לא אומר את השם, זה כולו מפגר. דיברתי עם איציק, והוא שאל אותי איזה שאלה, אמרתי לו, תקשיב, אין לי פיל, אין לי פיל העונה. בא המשחק, וזה אמור להיות צמוד, או אחת הקבוצות אמורה לנצח בקלות, ואין לי מושג מה הולך להיות, כאילו... עדיין לא נכנס הילוך, ועכשיו שאתה מוסיף את כל הענייני קוביד, והדרויות, ודנבר פותחת מול... הג'יליג המחוזקים של פילדלפיה, אז מרגיש שלפחות זה ילווה אותנו עוד איזה שבוע, שבועיים. מקווה שלא יותר מזה.
כן.
זה מאוד מבאס, כאילו, מבחינת לקבל פיל של עונה, אנחנו כבר שלושה שבועות בפנים, ועדיין, כאילו, אתה יודע להצביע שהלייקרס מצוינים, אתה יודע להצביע על עוד כמה קבוצות שנראות טוב, ובערך פה זה נגמר.
אני כתבתי לעצמי, כשנדבר על זה שלוקה מתחיל לראות צוער יותר טוב, וכאילו הוריד את החלודה, ופורזינגיס חוזר לשחק, אבל קורונה, קוביד, אז כן, בוא נשים הולד על הדבר הזה, אבל בהחלט אני רק אזרוק את זה שבאמת לוקה נראה שהוא מתחיל לקבל את השייפ שלו, אני מקווה שכל הצירות...
ליטרלי שייפ.
ליטרלי שייפ וגם גיים שייפ, ושל גם כאילו דברים צוללים, כאילו אם הוא היה 13% מהשלוש, או משהו מחריד כזה דומה, אז נראה שהוא מתחיל להשתפשף בכל העולם הזה, והחזרה של פורזינגיס מעניינת, ודרס בכלל מעניינת. כן, טוב, מה שנקרא, בוא נקווה שהקוביד הזה לא יעיק עלינו.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week?
אני רוצה להתחיל.
יאללה.
אז כולם יודעים מי זה, בטח סגב לא יודע, אבל כולם יודעים מי זה ג'ון הולינג'ר, נכון?
בטח.
היי, היי. האיש שהמציא את מדד הפר, איש...
ההולי-ג'יי הראשון.
איש הסטטיסטיקה והמספרים והאנליטיקס, היום באתלטיק, היה בהנהלה של ממפיס ובעבר ב-ESPN, והוא ציטט, צייץ נתון סטטיסטי מדהים שאני חייב לחזור עליו. במשחק של פילדלפיה מול, אותו משחק מול דנבר, בפילדלפיה היו רק 8 שחקנים בסגל, כפי שאנחנו יודעים, אבל בין איזיה ג'ו, פול ריד, טוני ברדלי, מייק סקוט ודווייט האוורד, יש להם 13 שמות פרטיים.
וואו. היה מישהו שהיה בסגל של הקליפרס.
נכון, אבל הם הגדילו שברוסטר שלהם יש הרבה יותר מ5, אז אתה יודע, פול ריד, איזיה ג'ו, טוני ברדלי, מייק סקוט ודווייט האוורד.
מה עם מקסי? מקסי זה שם פרטי
מישהו
פרטי ארגנטינאי.
כן?
מקסי רודריגז.
נכון, זה טריזם, נכון, הוא לא חשב על זה אפילו.
מקסי קליבה.
כן, כאילו, כדי נכתב אחרת, אפילו לא חשב על זה לגמרי. עוד שמקסי קליבה זה מקסימיליאן, אבל שיהיה.
זה גרמני, לא?
יפה מאוד. אני אמשיך?
קדימה.
אני לא יודע כמה זה טוב, אני צריך שמישהו מכם יהיה מדד עבורים, זה פתווה טובה, אבל זה פתווה נוראית.
אתה יודע שאתה פה כדי שיבקרו אותך דביר.
לגמרי.
בעונת 2000-2001, הלייקרס היו מקום 29 בליגה באחוזים מהעונשין. אם תוציאו את שק, המקום ראשון.
מדהים.
מטורף.
מדהים. פאק, למה? למה לא קלט העונשין זה טוב?
כן.
סדב, מה שלך?
לי אין פתמות.
ואנחנו עוברים להתקלה.
וואו, כמה זמן. איזה כיף.
יש שאלה שראיתי אותה באינטרנט השבוע, והחלטתי שאני חייב לשאול אתכם, ספציפית בגלל מי שאתם. האם הייתם מעדיפים להיות הכי טובים בעולם, בלדעת את כל השפות, או בלנגן על כל הכלים?
טוב,
איזה...
וואו, זה דילמה. כאילו, אתה ברור שתלך לכלי נגינה.
אין שאלה, כן. באיפה שאני בא, זה אין שאלה, אבל אתם יותר ניטרלים, אז שאלה יותר טובה אליכם.
תראה, אני אגיד שאחד הבאסות הגדולות של החיים שלי, זה שלא לרמתי אף פעם כלי, וכל פעם שמישהו היה כזה באיזה קומזי, צמש כזה שולף גיטרה, כאילו הייתי תמיד מה זה מקנה, אבל אני נזכר שכאילו אני לא יודע לשיר בשיט, אז אני מעדיף כאילו את השפות.
וואו.
אני חושב שזה כלים. וזה למרות שאני מסתכל על זה פשוט בתור מה יותר מגניב כפארטי טריפס, או כאילו, אתה יודע, להיות בכל ג'אם סשן ולדעת לשלוט, מאשר משהו שהוא בהחלט הרבה יותר טוב לחיים עצמם ולדעת בכל השפות.
כן, אבל אתה מפספס את היופי האמיתי של דעת השפות. כאילו זה מגניב בטירוף, אתה יכול לעשות כל מקום בעולם ובום בום 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 בום. אבל הכוח הזה, שאתה תשב באיזשהו מקום, ואנשים יחשבו שהוא יכול לדבר חופשי לידך, אבל בעצם אתה יודע הכל, זה כוח.
נכון.
אני מסכים שזה כוח, אבל אני הייתי שואל את שניכם, כמה היית משתמש בשפות זרות כשפת אם, לעומת כמה היית משתמש בכלי נגינה? זאת אומרת, אתה חוזר הביתה מעבודה,
באמת שלחיים,
תחס איזה
כאילו...
כלי נגינה, או אבל... רצת למקום, או למשהו.
אבל זהו, אני מנסה לחשוב על זה, נגיד ואני יודע לנגן על כל כלי הנגינה. כמה כלי נגינה יפלו לי ליד בכאילו מהלך החיים שלי? וואלה,
תשמע, סבי...
גיטרה, בוא... כאילו, המיתרים נגיד, פה ושם, גם
לך...
כן.
אני אגיד לך כזה הדבר.
אני לא עובד בכלי זמר.
ברור, אבל אם היית מנגן על כל הכלים, אז היו לך כמה כלי נגינה בבית, אתה מסכים?
חיצור, מה שאתה מנסה להגיד פה סגב זה שאחד יכול להרוויח לך מלא כסף, אחד יעלה לך מלא כסף.
זה בדרך כלל...
תרשמו את השאלה הזאת בסגב, מעניין אותי מה המאזינים היו בוחרים.
יאללה.
ואנחנו נעבור לסגמט.
קלה מצוינת.
אנחנו נעבור לסגמט.
או, מי מת הפעם. אין עדיין סג מיסינג?
לא, אין עדיין. יהיה סג, כשנסיים את הסגמת, יהיה סג.
תעלומה.
אני חייב להגיד שנייה משהו מלמעלה על הסגמת. כשנכנסתי לזה, חייבתי שזה יהיה יותר פאן.
סיפורי זוועות.
ונחשפתי לכמה דברים. טוב, אז אני מעדיף להסתכל על זה בתור איזושהי מחווה למתים שכוחים בליגה, ואז לעשות להם פה איזשהו הומאז', וגם אם זה, לוקחים את זה טיפה בקלילות, לפחות נתנו את הבמה ואת המקום, ואנחנו שמענו את הסיפור שלהם, והיום אנחנו נדבר על ויליאם קלינטארד רובינזין, הידוע בשמו ביל רובינזין.
מה זה? רובינזין?
רובינזין. הוא נבחר עשירי בדראפט 1975, הגיע לקנזס סיטי קינגס, שיחק שם 5 שנים, ואז עשה עוד קדנציות קצרות בקליבלנד, בדאלאס וביוטה ג'אז, עד 1982, שבהם נפלט מיוטה. הוא סיפ 7, מוצק, ריבאונדר טוב, נתוני קריירה של 10.6 ריבאונדים, היה יכול להיות אחלה, פר 36 שלו זה 17-10, כאילו לא משהו שאמור להיות בחוץ לביגה כל כך מהר, ומה שקרה זה שבעונה החמישית הוא צלה לכדור, נפצע, איבד מקום בחמישייה ומשם התחילה איזושהי דעיכה, עד שהקינגס שחררו אותו כדי לפנות מקום לרג'י קינג, לא יודע אם זה בגלל השם, יש לו קשרים במועדון. אתה רוצה להגיד משהו, דוד?
כן, אני רוצה להגיד שהסיבה שהוא לא היה יותר טוב ממה שהוא היה, זה פשוט השם הזה נוראי, אני מצטער, כאילו הוא מת והכל, with all due respect מה שנקרא, אבל השם נוראי.
לא, זה בסדר, אתה תכף תבין למה זה בסדר. ונגיע לחלק, כאילו בואו לא, לא, לא ביט אראונד דבוש, ונגיע לזה ישירות, בגיל 29, 1982, אבא שלו מצא אותו מאחורי אולדסמוביל, סיבת המוות נקבעה במקום, מוות בהתאבדות, משאיפת פחמן דו-חמצנית, כמו אין האזור שלכם. קראתי עליו הרבה אומרים שלא היו סימנים מקדימים, ואיזשהו דיכאון, איזשהו התאבדות, איזשהו משהו. מצד שני, אשתו אמרה שהוא קצת לא מצא את עצמו, מאז שהוא נזרק מהליגה. יש איזשהם אלמנטים של חובות כספיים כנראה, אבל המשפחה שלו אמרה שלא משהו שהוא כך כאילו קשה לחפות עליו. הוא גם אמר לחברים ולמשפחה שהוא חושב לשחק באיטליה, אם הוא לא יכול להיות ב-NBA, ואז כאילו כשזה קרה, זה קרה בהפתעה. וכדי לא לסיים בנאות הזה, אז אני רק אגיד, אתן עליו אנקדוטה, כמו שאתם אוהבים את האנקדוטות מ-NBA, אז החלק הכי זכור שלו בקריירה קרה כשהוא היה הבן אדם שקיבל את כל רסיסי הזכוכית מהטבעה מנפצת קרש של דריל דוקינס.
קלפנדר.
בדיוק. אחד מההיילטים של דריל דוקינס הוא מנפץ קרש, ואם אתם תראו את ההיילט הזה חוזר עצמו בכל הסרטים של הליגה, כל המעברונים וכל הקליפים, אז בסרטון רואים את ביל רובינזין חוטף את כל הרסיסים על הראש שלו, ואז תופס את הרגליים שלו ופשוט בורח בריצה אל תוך היציע. ודריל כתב על זה שיר, על ההטבעה הזאת ועל הדבר הזה, והוא שר שם את השורה "Chocolate Thunder Flying, Robinson Crying". ואז הוא קרא להטבעה שלו "The Robinson Crying". ואז אחרי שהוא מת, הוא שינה את השם של זה אחר כך.
נייס, הוא היה נותן שמות לכל ההטבעות שלו, דריל דוקינס.
כן, זה היה דה רובינזין.
היה מישהו מיליון הכינויים.
דה רובינזין קריים. מה, היה לו אחד טוב חוץ משוט לטנדר, לא?
בייבי גורילה היה...
לא, יש לו אחד שאנחנו פעם, ממש... אני חפש את זה.
מי שיותר טוב מצ'וקלט פנדר?
לא, אבל היה אחד שלדעתי הוא היה, הוא כזה unknown וטוב. רגע. אני מקווה שזה לא מתאר.
תינתנו אהובה, גוגל את.
זנדוקן דה מד דנקר?
זנדוקן דה מד דנקר זה מצוין.
זה?
לא נראה לי הזה הזה. זה מצוין, אבל זה לא נראה לי הזה.
טוב. בסדר, אפשר לעבור ל-3 ורק 3, סייד, אפקח את זה.
3? 3 ורק 3, והיום, בפרק הזה, אנחנו ניגע שוב בילדות שלנו, אחרי ש...
אחרי הצלחה משבוע שעבר.
בדיוק, הפרק הקודם שדובר על משחקים מהילדות, משחקים אמיתיים מהילדות, וככה אלה זיכרונות אצל המאזינים. היום אנחנו נדבר על משחקי מחשב מהילדות, אז שימו לב, קודם כל, בלי קונסולות, בלי כל מיני דברים מטורפים של לא יודע מה, כאילו משהו שיצא לפני 10 שנים ולקרוא לזה ילדות. בואו, אנחנו בני 30 פלוס, יותר קרוב ל-40 כבר.
תודה.
לא הייתי צריך להוסיף את זה.
לא.
אז אני מדבר על משהו מתחילת ה-2000, שנות 90 כזה וכאלה. חבר'ה, 3 ורק 3, מי רוצה להתחיל?
אני אתחיל.
יאללה.
נאמבר 1 אותם, יכולת מבחינתי להיות 1 ורק 1, סלטיקס ורסס לייקרס.
כמובן, חשבתי לשים אותו, לא שמתי אותו, כי ידעתי שאתה תשים אותו.
זה כאילו משחק NBA מושלם. אין מה להרחיב, כאילו...
ככה קראו למשחק, סלטיקס נגד לייקרס ורסס לייקרס?
כן, זה היה משחק שיצא ב-1989, וכאילו היה אז גמר ה-NBA היה לייקרס סלטיקס, יצא אחרי זה גרסת לייקרס ורסס פיסטונס, שהיא פחות טובה, אבל זה משחק מעולה, אין שום דבר שהם עשו בו נכון, שחקנים שהם היו מטביעים מהשלוש עם 3 סיבובים, שחקנים בלונדינים היו עם שר שחור ולהפך, אבל הוא היה כיף, וזה היה משחק NBA רסמי, עם שמות אמיתיים ולוגויים, ויכולת, כאילו זה המשחק כדורסל הראשון שכאילו שיחקתי בו שהיה ממש כיף, אז סלטיקס ורסס לייקרס, כאילו, נאמבר 1.
נשמע מדהים.
משחק מדהים, דרך אגב, גם היום אני מדי פעם, כאילו כמה זמן נתקל באיזשהו, שם איזה אימיולטר כזה, מוצא עצמי, נכנס לוורמהול, שחק בזה 3 שעות, מוחק, וכאילו כמה חודשים אחרי זה עושה את זה עוד פעם. משחק מדהים. המשחק השני הוא קצת יותר מתקדם, אבל הוא גם יחסית ישן, וזה... התלבטתי בין דיון לקומנד אנד קנקר, אבל הלכתי על דיון, כי דיון שיחקתי בו יותר שנים, וכאילו, אני עד היום חושב על כאילו כמה בס הייתה שאת תולעת, פתאום הייתה אוכלת לך את הרכב שהשקעת שעות בלייצר אותו.
גדול.
לגמרי... מה?
הכנה לחיים.
כן, לגמרי. מקווה שאף אחד לא מבין מי הכוונה בתולעת. ופה אני הולך על משהו שהוא... התלבטתי, אני משער שהחברה היותר צעירים מחשבו אותו משחק קונסולה, אבל אני שחקתי אותו רק במחשב, ולא בקונסולה, וזה מורטל קומבט. התלבטתי בינו לבין קליפורניה גיימס, אבל כאילו, אתה יודע...
שחקת את זה לא בקונסולה?
מורטל קומבט שחקתי רק במחשב.
וואלה.
בגלל זה, לא היה לי אותו אף פעם על קונסולה, מורטל קומבט הראשון, כאילו... הראשון, לא כל מיני הזה שלו, הוא גם היה גרפית פורץ דרך, כי זה היה כאילו אנשים אמיתיים, אז הוא לפני ה-Honorable Mention של California Games, כי הקי סק זה הקי סק. אז מורטל קומבט זה השלישי.
גדול.
בסדר, תמשיך.
אני אעשה את שלי. הראשון שלי זה הקלאסי הכי מדהים שהיה אי פעם אולי, בגרפיקה הכי מחורבנת, אבל מולה, זה דייב. אתם בטוח זוכרים את דייב, שאתה קופץ כזה, זה... אתם לא יודעים מה זה דייב?
ודאי.
לא. יודעים. אני יודע.
זה משחק, זה משחק היה כל כך מפורסם פעם, זה גרפיקה כזה של מה שאתה חושב שאתה, אני אומר לך, של פעם.
כן, אתה קופץ ויורה.
כן, כזה, כמו סופר מריו, אבל ישן יותר, ועם פחות גרפיקות ופחות דברים מיוחדים. אז זה הראשון שלי. השני שלי... זה בעצם, אני מאוד אהבתי אסטרטגיות, כל מיני כזה משימות וקווסטים.
קווסטים.
קווסטים. אז אני שיחקתי פול ת'רוטל, זה לדעתי היה הקווסט הראשון אי פעם, שאני לא יודע אם יצא, אבל שיחקתי. לא מכיר. מדובר על איזה אופנוען אמריקאי וסרטוני מעבר, אתה צריך לעשות משימות, זה משחק מעולה. האחרון שלי גם, התלבטתי בין כמה, כאילו כתבתי מנג'ר בגדול, אני לא יודע עד כמה זה...
לא הכנסתי, כאילו מנג'ר זה ברור, אבל לא הכנסתי, לא יודע למה, אבל תכלס אתה צודק, מנג'ר זה הנאמבר 1, אבל...
כי זה הנאמבר 1 וזה ישן, וזה במחשב, וזה כאילו... יש את המרים סנטיאאו סלליכים כאלו לפני 20 שנה.
תכלס מנג'ר, זה חייב להיות שם, אתה צודק. מורטל קומבט, ביי.
אז אני אלך עם המנג'ר שלי.
לא יודע למה לא החשבתי את זה, מוזר, כי נראה לי הוא לא משחק של גיל 12.
הוא כן.
טוב, יש באיזה שנתיים.
הוא ממש שם, כן, 12-14 כזה.
אני אוספת בתוכנית שהיא ספציפית לגיל מסוים, וכל מי שצעיר רשומות עליו עכשיו, אין לו מושג במה אנחנו מדברים. אני אמשיך את הקו של סתיו, ואני בחרתי במקום השלישי את קליפורניה גיימס, כי BMX, סקייטבורדינג, גלגיליות, גלישת גלים, הכל במשחק אחד, איך אפשר, ובפייפ מגניב של וניס ביץ' קליפורניה, איך אפשר שלא.
קליפורניה גיימס זה כמו האולימפיאדה, האולימפיקס הזה, רק עם הכל
הסקייטבורדינג. רק בלי שום ספורט אולימפי, כן.
נכון, גם, שצריכים כזה ללחוץ מהר על הכפתורים ולכל מיני סיבובים וכן.
כן, זה לא כזה ספציפית על מהירות, אם אני זוכר נכון. אני זוכר, היה מול איזה מוזיקה מגניבה וצבעים כזה של טורקיז ורוד בוהקים כאלה.
כן, איזה גרפיקה מדהימה הייתה פעם.
במקום השני, דרך אגב, אני רוצה לעשות אונר אבל מנשן כי סתיו ציין את מורטל קומבט, אז אני רק אגיד שסטריט פייטר שלי היה, כאילו אני הייתי בסטריט פייטר והרבה יותר אהבתי. במקום השני, אני מכניס את וורמס, זה הכי מאוחר שאני קראתי, זה כזה 1995, זה היה...
טוב.
וואו, דביר, כל כך נכון.
ואני אגיד אנקדוטה אחת על וורמס, זה שהיה אפשר, הייתם כאילו מייצר קבוצה, והיית יכול לתת את כל השמות של השחקנים, אז הקבוצה שהכי הייתי אוהב לשחק בו בוורמס, היא הקבוצה של הפועל ירושלים 1999, עם וורמס שנקרא קני וויליאמס, ודרק קמינגון, וצ'ורצ'יץ', ודורון שפע, ופפי תורג'מן, ואיץ' וולדמן. כל אחד היה וורם, והכי מצחיק זה שהייתי משחק עם אח שלי, וכאילו, אם הוא היה הורג לי את הוורם של קני וויליאמס, הייתי מתעצבן, כי הוא כאילו אמור לי יותר טוב, אבל
אבל הוא לא.
זה סתם שם שנדעתי לשחקן. לתולעת.
אני גם שיחק, אני שנייה לפני שאתה משחק אחרון, גם שחקתי את זה מלא עם אח שלי שהייתי יד, בכלל שחקתי את זה מלא עם חברים גם, וזה באמת משחק, מיתי חושב עליו, גם אני נכנס לטופ 3, אבל אני תמיד זוכר שזה היה מגיע לרגע האחרון, לפעמים, אתה לא עושה את זה תמיד, אבל שהייתי עושה את זה לאח שלי בעיקר, לפעמים לחברים, שהוא כזה שנייה, אתם אחד על אחד, נשארתם תולד מול תולד, הוא שנייה מלהרוג אותך, ואתה בא, לוחץ לו אנטר, והוא קופץ למים, באמת, במקום לראות עליך כזה בשנייה האחרונה, ואתה רואה את מישהו מולך, לא, כאילו לקחת לו את הרגע, אז עזוב את זה ש...
אם היית עושה לי את זה, קוראים לי ביתה לראש.
ברור שזה הוביל לביתו למכות, אבל...
רק ליישר קו.
אבל זה היה כל כך קלאסי לבוא, לראות אותו כזה מחוייך ומתרגש, מתכנן עליך, אתה יודע, אתה כזה עם אחוז אחד בכוח, עם הטיל, הוא כבר מוכן עם הטיל, אתה בא, אתה נותן לו אנטר קטן, והוא קופץ למים.
סתיו ציין את Lakers vs. Celtics והיה משחקים טיפה יותר מתקדמים כמה שנים אחר כך לא זוכר בדיוק איזה משחק זה היה שהיה אפשר גם לשנות את השמות של הקבוצות וסיפרתי את זה, אני חושב פעם בפרק של דיסוויט מאוד מאוד ישן אז אם מישהו לא שווה לספר את זה שוב שאני והכי היינו משחקים והכי גדול גדול ממני בכמעט 8 שנים בגלל שלא היו...
את הסיפור.
שההפרשי רמות בינינו היו גדולים מדי, והוא רוצה לשחק לבד בעיקרון, אז הוא משכנע אותי שאני המאמן, והוא השחקן, ואני בונה לו את התרגילים, ואני אומר אותו, כאילו, היה לי פד, והייתי מסרטט את התרגילים על הקבוצה שלו, ואז הוא היה הולך ומשחק. אני מתעלם ממה שאני עושה, לפעמים, כאילו, משמח אותי, ואני הייתי מה זה מבסוט, שאני הייתי כאילו... היה לי את הפד, ואני... זה הדף שלי, והייתי עושה X as a nose. טוב, מוכנים למקום הראשון.
כן.
במקום הראשון, גולדן אקס.
וואו.
גולדן אקס המחשב, וואו.
רק למחשב.
למה? אני משחק את זה בסגה.
לא היה לי סגה, הייתי משחק את גולדן אקס שעות במחשב.
נכון.
ואני, כהכנה לתוכנית, נכנסתי לעמוד ויקיפדיה של גולדן אקס, וגיליתי שלדמויות המוכרות יש שמות. האם ידעתם שהגבר הוא אקס-בטלר?
לא.
אקס-בטלר. איזה זלזול.
האם ידעתם שהאמזונה היא טייריס פלייר?
וואו.
והאם ידעתם שהגמד הוא גיליוס תנדרהד?
גיליוס תנדרהד?
כן.
איך דווקא כאילו בחור הדמות הזה זלזלו בשם ולשניים אחרים הרביצו?
איך הרגע הזה שאתה משיג לך דרקון, זה הרגע המרגש ביותר במשחק. אתה כאילו, all hell breaks loose, אתה יורש על כולם, זה... וואי, אני זוכר את זה.
ושיש לך מספיק כוח כדי לעשות קסם, ואתה
מציג... וואו, כן. לא, אבל עזוב, קסם זה באמת זה, ואתה זה, והוא מכסה את כולם, אבל כשאתה עולה על דרקון...
דרקון זה הכי כיף.
שזה כמה דקות, כאילו כמה רגעים שאתה פשוט כזה, זה כמו בלתי מנוצה.
מה שאהבתי, אני לא יודע אם זה היה במחשב ככה, אני משאר שכן, כי אני עוד משחקתי בסגה, אבל מה שאהבתי בגולדן אקס זה שאם אתה משחק עם עוד מישהו, והוא יכול להרביץ לך גם כן, כאילו אתה הולך לידו והוא מרביץ, ואז הוא פוגע גם בך. וכמובן את הפעמים שאתה משחק עם חברים, ואז מישהו היה אומר איזה משהו מעצבן, והיינו פתחים להרביץ אחד לשני כמו משחק, כאילו זה היה מוטיב.
טוב, כבר למדנו מהילדות שלך שדפתם ללכת מכות מאשר לעשות דברים אחרים.
נכון.
לשחק עכשיו משחק שרק ההכנה אליו לוקחת שבוע.
טוב, תודה רבה, נראה לי.
תודה רבה.
אחלה, חברים.
ספרו לנו איזה משחקים אתם הייתם משחקים.
לגמרי.
אבל אם אתם, כאילו, כל המשחקים שלכם זה משהו מגניב כזה מהחמש שנים האחרונות, אז אל תספרו לנו.
לא, באמת, כל מי שהוא... זה ילד עד גיל 18, עד גיל 22 כזה אפילו.
כל מי שהיה לו גרפיקה
לא משחקים. נכון. כן. בדיוק, תפנה לאח הגדול, תשאל אותו מה הוא כן שיחק, ואיך היה בימים שקיבלת טלפון צבעוני ליד, זה היה הדבר הכי מרגש ב...
אבל אני כן אמליץ לאלה שהם כן צעירים מאוד, שילכו ויבדקו את המשחקים שאנחנו מדברים עליהם, ויראו כמה אנחנו פתטים.
אוי, זה... היום, אני לא יודע, אתה יודע, כי יש קטע... סיוון הורידה עכשיו משחק שנקרא בבא איזיו, שזה מישהו המליץ לאחד החברים שלה, שזה... ממש בגרפיקה של פעם עכשיו, היא לא רק הורידה את זה, זה, היא שילמה, היא קנתה את זה, ממש קנתה, וזה כמו בגרפיקה של פעם, וכזה כל מיני משימות שאתה צריך לפתור וכאלה, בדיוק בסגנון של פעם, ונראה לי שיש איזה דיבור על כזה להחזיר את הגרפיקה ואת
התשמות
של פעם.
זה נראה לי בדיוק, מדברים על השבעה אנשים שזה אנחנו, כדי שיגידו, וואה, אנחנו מגניב ולא יכולים לסגור במחשב, כי אם אתה עזבת את הגיימינג, כאילו, היום אתה לא יכול להיות, פתאום להתחיל לתפוס משחק מהחדשים, לוקח לך איזה שתי דקות לפני שאתה מבין, כאילו, איך בכלל לוחצים על הכפתורים. זה לא כמו פעם, שהמשחקים הוא כל כך פגרים, שכאילו, שנייה ראשונה, בום.
לא, ארבעה כפתורים, נו.
בוא. ועדיין, סלטיקס נגד לייקרס יותר טוב מ-NBA 2K.
איך אתה מודד אם למשחק יש גרפיקה טובה? מישהו שואל אותך, איך הגרפיקה, ואז אתה אומר לו, מה זה, סופר VGA?
הם לא הבינו, כאילו, הפלופי דיסק זה משהו בלתי נתפס.
איך קראו לכרטיסי מסך אז? גם, אינווידיה משהו.
לא, אני אומר את הרשן, שזה אלפי צבעים שיש לך מרתלו למחשב, הוא 256 צבעים, אתה אומר, וואו, יש 256 צבעים.
לא, ואתה יודע, כאילו, זוכר שאתה אמרת, וואו, יש לי מחשב פנטיום. או... לא, כאילו, באמת, כרטיס... זה
היה גדול, שבאל 4-8-6.
שהיה לי עליך כרטיס קול שיודע לעשות ביפים, וזה היה כאילו השוס הגדול.
נכון.
עזוב כאילו שגם אם נדבר על נפסטר, אנחנו נצא זקנים, אבל עזוב, אנחנו מדברים פה על צבעים אפילו, לא על רמות כאלה, כאילו, סומה, אנחנו זקנים. סגמנט מצוין, סגב.
בבקשה, תמיד כיף להחזיר אתכם לפעם.
תודה רבה. תודה רבה לכם שהזמתם, תודה רבה לכם שהשתתפתם, סתיו סגב, נתראה בשבוע הבא.
תודה לך.
ביי.
יאללה ביי.